נחזור ככה על מה שראינו במגיד, מה שחידש הרב, שמתחיל בגנות ומסיים בשבח, אז ראינו מובן אחד שהזכרנו בשם המהר"ל, שמתוך הגנות אתה יודע להעריך יותר את השבח. במבט הזה אין הבדל בחפצה של השבח בעקבות הגנות, ההבדל הוא, הגדרנו את זה רק בגברה, ביחס שלך, בהערכה שלך כלפיו. אבל הרב אומר, הגנות היא צורך השבח. הגנות בונה דברים בשבח, שלולי הגנות לא היינו, השבח היה פחות טוב. היא באמת הפכה את השבח ליותר משובח. עכשיו הוא בא להסביר את זה בתוך שתי הדעות של רב ושמואל. עכשיו אנחנו בשורה 39. אז אמרנו, דעה אחת, זה ההגנות, זה העבדות, עבדים היינו בפרעה, והשבח שהשם מוציא אותנו לחירות. אמנם העבדות ודאי גרמה כמה דברים רעים, כמה תכונות נשחטות, ואין צריך לומר רעות וצרות בהווה שלה לאותם הסובלים אותה אז. כן, העבדות ודאי היא משהו לא טוב, בטח סבלו מי שהיה שם, ולא רק סבלו, אלא היא גם בנתה בנפש תכונות של עבד שהן לא טובות, נמוכות.
איזה שורה?
42. אבל גם תכונת ההכנעה וההשתעבדות למי שראוי להשתעבד, להיות עבד השם באמת, להיות יכולים לבטל הרצון העצמי והנטייה העצמית בשביל קבלת עול מלכות שמיים שישראל מצטיינים בה, ושהביאו בזה, ועתידים להביא טובה רבה להם ולעולם, גם זה ההכשר נקנה על ידי קניין העבדות והרגל השיעבוד. שאחרי שסיגיו יצורפו בכוח השפלות של העבדות, המוריד את ערך האדם, יוסר על ידי תרוממות הנפש של גאון שם השם ותפארת עוד החיים המלאים כל טוב, שיברך השם בהם את עמו באחרית הימים, כמה מאתר ומשלים את כלל התכונה הכללית שבאומה היה אז אותו ראש המעבדות. אותו התמצית המצטרף לשובה שישאר אחר הזיקוק. ורק הוא ישלים את החירות הגמורה. תקשיבו איזה משפט מדהים, ביות האדם כל כך בן חורין, עד שיוכל בחירותו המוחלטת גם כן לשעבד עצמו במקום הראוי, ולהיות עבד במקום שהעבדות היא החירות האמיתית. אל תראה עבדי יעקב. אומר הרב, נכון שהעבדות יש איתה גם שפלות מוסרית שעם ישראל צריך להתנקות ממנה. כידוע היינו בממתת שערי תומה במצרים, ואחרי צריך לאט לאט לצאת משם. אבל יש גם קניין שקיים בעבדות, שלולי העבדות היה חסר לנו משהו בעולם של החירות. העבדות היא נותנת את המקום בנפש, שאדם, מאוד קשור לצבא, שאדם הוא יכול לבטל את עצמו. אני יכול, כן, אני יכול לבוא ולהגיד, לא מתאים לי עכשיו לעשות את זה, אבל אני עושה את זה כי זה מה שצריך. המקום הזה הוא מאוד מהותי לבן חורין. כי הסכנה שבחופש, היום כל העולם החופשי, כן, רואים את זה בוויכוח על ההמנון, כן, על, ובכלל, על מה זה חופש? רוצים להיות חופשיים, מה זה חופש? האם חופש זה שאין שום מסגרות? כן, יש דיונים על חסימות באינטרנט, דיונים בעולם החילוני, לא בעולם הדתי, בסדר? אז גם אמרו דברים מזעזעים, כאילו היה שם אמירות, מה פתאום היום יש חוק שחייבים להציע סינון באינטרנט בכל תשתית של אינטרנט שמציעים. זה סינון יחסית נמוך, אבל יש חוק במדינה, חייבים להציע, אתה לא חייב להסכים, אבל מציעים. אז היה דיון על דבר הזה, ויש אנשים שאמרו, מה זאת אומרת? שאתה קובע כאילו לילד שיהיה לו סינון, כאילו אתה מגביל אותו, כאילו, ואם הוא לא רוצה, תן לו חופש לבחור. עכשיו, זו אמירה מזעזעת. כאילו, מה ילד בכלל יודע לבחור, כאילו,
יש גם קצת בעצם לדעתי, לראות במקרה הזה ספציפי.
בכל מיני דברים, כן? כל מיני. אבל הנקודה המרכזית היא, מה שהרב אומר, בן חורין אמיתי, הוא חלק מהחירות, לפעמים אדם יכול להיות משועבד לחופש. כן, זה ביטוי. אני כל כך, החופש דבר כל כך, עכשיו, באמת חופש דבר עליון. כל העולם שואף לחופש, החירות, עולם החירות, עולם היובל, הבינה, זה, ודאי שאנחנו שואפים להגיע לחירות עליונה, שבה הכל הוא רצוני, בלי שום מעיקים, ומשהו מאוד מחובר לאור האלוקי. אבל, מה זה?
אבל היה בהופעה של קרנין המגן.
כן.
אבל זה שידוך, אני ממש, אין בעיה בחופש, כל מי שלך.
כן, יפה. אז כן, אז הבן חורין אמיתי, אומר הרב, הוא יהיה כל כך בן חורין, שהוא יודע, הוא כל כך חופשי להגיד שעכשיו אני רוצה להשתעבד. אני עכשיו רוצה להשתעבד. אני רוצה פה לבטל את עצמי. לא ללכת רק עם הבעל. וזה בזכות העבדות. ואז אנחנו יכולים להיות עבדי השם. נגיד רגע, זה קשור גם לדברים שנראה בהמשך, אבל זה נקודה מאוד יסודית. היום אחד הדברים, יש הרבה דברים, אבל אחד הדברים שגורם לקושי להתחתן, הוא הפחד מלאבד את החופש. אדם אומר, מה אני יכול לעשות מה שאני רוצה? ברגע שאני אתחתן, ועוד יותר, ברגע שיהיה ילדים, אני כבר לא חופשי, אני כבר לא יכול לטייל לאן שאני רוצה, אני כבר צריך ללכת לעבודה, כי אני חייב לפרנס, וזה דבר מזה, כאילו, באמת אין חופש, זה נכון שזה מגביל דברים מסוימים בחיים, אבל זה מביא אותנו למדרגה של חופש הרבה יותר עמוקה. הרי הנקודות הכי עצמיות של האדם, הן תלויות בזה שהוא יתחתן, שהוא יבנה קשר עם אישה וזוגיות, ואחרי זה ילדים. מה יותר כאילו להוציא את הכוחות הפנימיים שלנו לפועל, ולתת לנו יציבות בעולם והמשכיות, מאשר בית ואישה וילדים. אז הפחד מההשתעבדות, אז האדם הוא כאילו חופשי, הוא לא מתחתן, אבל כמה שהאדם שהוא לא מתחתן, כמה הוא אדם מוגבל, כמה הוא מוגבל, כמה הוא משועבד. הוא משועבד לרצון הזה להיות חופשי, והוא הגביל את עצמו בדברים הכי משמעותיים בחיים. והוא פתאום מגיע לגיל 30, ופתאום מגיע ל-40, ופתאום אומר, רגע, תופס את הראש, אומר כאילו, הייתי יכול להוציא כוחות הרבה יותר עמוקים, הרבה יותר משמעותיים, ובגלל הפחד מלהשתעבד, רציתי להיות חופשי, ובאמת בדיוק הפוך, אני הרבה פחות חופשי, לעומת אדם שהקים משפחה גדולה, ויש לו עכשיו, הוא רואה את הילדים שלו, ואיזה נחת יש לו, ויש לו המשכיות, והוא רגוע, הוא יודע שגם כשילך מהעולם, אז כאילו יש לו כוחות שממשיכים הלאה, וכו' וכו'. אז לפעמים הפחד מלהשתעבד הוא שיא השיעבוד. אז אומר הרב, הגנות הזאת של השיעבוד היא חלק מהשבח שאנחנו בני חורין, כי קנינו את היכולת להשתעבד. אז צריך לדעת איך להשתמש בזה וכו', אבל זה הנקודה הראשונה. נקודה שנייה, שורה 56, כתכונת העבדות המגיעה להשלמת החירות, כך היא תכונת האכילה ההכרחית הבאה מהכרח החיים, המשלמת אחר כך בחוזק אישורה הטבעי את עוד החיים העדינים, שבהם החיים כבר תכליתיים, שבכוח החוזק ועומק ההרגשה ההכרח הוא יותר מצוין מהחפץ. והחפץ שורם ונאצל שיש בו אותם המעלות של ההכרח, רק הוא חפץ שלם ונשגב. שעל כן צריך להיות עובר מעבר ההכרח. כן, גם אם אתם זוכרים שדיברנו ביחץ ובקרפס, ביחס בין ההכרח לבין העונג, בין האכילה של כי צריך לבין אכילה כי זה טעים וזה מענג, אותו דבר, גם האכילה ההכרחית היא בונה בנפש כוחות, שאם אדם היה אוכל רק בגלל הטעם, אז היינו מוצאים אנשים שלא אוכלים בכלל. ודווקא זה שהאדם והאנושות מתרגלת כל כך בהיסטוריה ארוכה של שנים שחייבים לאכול, כל כמה שעות צריך לעצור, להכניס משהו לפה, אז זה גורם שגם כשנעלה אחר כך למדרגת של האכילה של העונג, אז כבר זה יבוא על גבי כל המקום הבסיסי יותר שקנינו בנפש ביחס לאכילה לכל אורך אותם השנים שעדיין היינו במדרגת ההכרח. וזה כדוגמה לא רק לאכילה, לא עוד הרבה דברים אחרים שמתחילים בהם כהכרח, אבל אחר כך מתרוממים למדרגה לא של הכרח, למדרגה של בחירה ועונג. אותו דבר, כדוגמה, תפילה. אנחנו רוצים להתפלל רק ממקום של חיבור. אבל אם אדם היה מראש מתפלל רק בחיבור, אז כנראה שהיינו מתפללים פעם ב, לא יודע מה. אבל זה, עכשיו, זה שאנחנו עכשיו יש לנו הכרח, מתפללים 3 תפילות ביום, ויש נוסח קבוע וכו' וכו'. אז מצד אחד זה מעיק. כאילו עכשיו לפעמים אני לא בדיוק מחובר לתפילה, או לא בדיוק מחובר למילים האלה. אבל אם עכשיו אתה תצליח להתחבר להבין מה זה תפילת שחרית, מה זה מנחה, מה זה ערבית, מה זה הזמנים השונים ביום, מה זה המילים המדויקות שכתבו על אנשי כנסת הגדולה, ולחבר את הרצון שלך, אז עכשיו זה בא על גבי כל ההרגלים שאתה קנית, זה דבר הרבה יותר עמוק, הרבה יותר עוצמתי. לכן צריך להבין שהעונג אמור להגיע על גבי ההכרח, והשבח אמור להגיע על גבי ההגנות, וככה רק יוצאים לחירות אמיתית. בסדר, החירות האמיתית בנויה על שני הצדדים, על הגנות ואחרי זה על השבח. כמובן שהשבח הוא העיקר, אבל הוא צריך לעבור דרך ההגנות. נקודה נוספת, מתחילה עובדי עבודה זר היו אבותינו. כן. כשם שהגנות של עבדו גרמה לשבח מצידה, כך הגנות מתחילה עובדי עבודה זר היו אבותינו, הוא גם כן גורם לשבח. כן, זה עוד יותר קשה. איך, עבדות, מילא אני יכול להבין. איך זה שאבותינו עבדו עבודה זרה, זה גם טוב. כאילו, גם זה מתהפך לטובה. גם זה משהו שכאילו מגיעים לשבח יותר גדול, ואם לא היה אבותינו עבדו עבודה זרה, זה היה חסר משהו לעם ישראל. האמירה פה מרחיקה לכת של הרב. אומר הרב, מפני יתרונם הגדול של ישראל, ונטייתם לרוחניות ולשכליות, מפני תעודת קדושתם בתור עם קדוש, העומדים להודיע שם השם הקהל הקדוש בעולמו, הלא יכול היה להיות משתמט מידם לגמרי כוח הדמיון, באותו הצד שהוא צריך לשכלולו של עולם ותיקונו, להכשרת ההנאות והעידונים היפים שהם באים מיסוד ההכשר הדמיוני, והנטייה בכלל לחוזה גופי, שכוח השכל והתגברות הרוחניות מכניעתו. כן, אנחנו יודעים שאדם שהוא מאוד רוחני, אז כאילו מזלזל לפעמים, בטח בדברים גופניים, ובחוזק, ובדמיון, כן, עכשיו אם זה נראה יפה או לא יפה, עזוב אותי, כאילו מה, בפעמים בין אישים, אז כאילו הולכים עם חולצה מוזנחת ככה, ולא, כי מתעסקים בעולם רוחני, אז כאילו מה זה משנה בדיוק איך זה נראה? זה לא נכון. זה חשוב, ברור שאסור להגזים, לא להפוך עכשיו את היופי לעיקר, ואת החוזק גם, לעשות עכשיו התעמלות. אדם יכול להיות בחדר כושר 4 שעות ביום, ולבנות את הגוף שלו וכו' וכו'. זה הגזמה, זה כבר להפוך את זה לעיקר. אבל אם אדם הולך לחדר כושר כדי להיות בריא, ושיהיה לו חוסן, שיהיה חזק, עד רבה, אז כאילו זה... שוב, הכל שאלה של מינונים. אז אומר הרב, דווקא עם ישראל, בגלל שהוא... כל התעודה שלו היא תעודה רוחנית וקדושה, אז היה סכנה שנהיה עם כזה מנותק מכל המציאות והחיים, ואז ממילא גם לא יהיה לנו יכולת להשפיע על העולם, ולא יהיה יכולת להשפיע על האנושות. אז התחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, זה כאילו תקע את עם ישראל עמוק בכל העולם של הדמיון, כוח המדמה שמאוד חזק בעבודה זרה, והכוח הגופני והחומרי, ועכשיו כשקרבנו המקום לעבודתו, אז אנחנו מרימים, יש לנו יכולת להרים את כל העולם החומרי כלפי מעלה, והעולם הדמיוני, והעולם היצרי, היצרים זה דבר מאוד חזק בעבודה זרה. ודווקא כי אבותינו היו שם, אז עכשיו כשקרבנו המקום לעבודתו, זה יגאל את כל העולם, גם את הנקודות הנמוכות של העולם, אז אפילו זה הופך להיות חלק מהשבח.
איך העבודה הזרה קשורה לעבדות?
לא לעבדות. העבודה הזרה היו אבותינו זה שפרח וכו'. יש את הדעות בהגדה, כן? מה זה מתחיל, מאיפה מתחילים את הסיפור? המשנה אומרת, מתחילים בגנות וסיים בשבח. אל תתחיל את הסיפור רק מיציאת מצרים, תתחיל בגנות. מאיזה גנות מתחילים? אז יש אמרה ושמואל, כמו שזכרנו, אפשרות אחת שמתחילים מהגנות, מעבדים היינו לפרעה במצרים, מפה אתה מתחיל את הסיפור, אז מה השבח שיצאנו משם? אבל יש דעה שאתה מתחיל אותו הרבה יותר מוקדם, שהיה את תרח, שממנו יצא אברהם, שהוא תרח עובד אלילים וכו'. ועכשיו קרבנו מקום לעבודתו, בסדר? אז גם זה שאברהם יצא מתרח, זה גם חלק מה... זה לא במקרה, וזה חלק מהיצירה האלוקית של עם ישראל, שצריך לצאת דווקא ממקום של עבודה זר.
הרב,
כן.
שהוא צריך באמת, שהוא צריך להיות מוקדם לעבודה.
מה?
שהוא לא יודע, זה מוריש קצת... לא יודע, כאילו...
כן, אבל זה עוד לפני ברית בין הבתרים, זה עוד לפני אברהם, זה, כן, זה שאברהם יצא מתרח, נכון. אז זה לא במקרה, זה, יש איזה מדרש, ראינו לא מזמן, מי ייתן תאור מתאמה לו אחד, איך יצא תרח, אברהם מתרח, אז כאילו, אז הפשט של המדרש, רק הקדוש ברוך הוא יכול לעשות את זה, אבל העומק, שהקדוש ברוך הוא אחדות העולם, כן, אז הוא מוציא תאור מתאמה, לא שהוא אפילו יכול להוציא תאור מתאמה, אלא לפעמים בדווקא אתה רוצה לצאת מתאמה, כמו שהמשיח יוצא דווקא מהסיפור של בנות לוט, כן, שזה סיפור כזה מורכב. מה, הקדוש ברוך הוא לא יכול להוליד את המשיח בצורה יותר... לא, זה בדווקא. אז הרב פומר, מה זה הבדווקא? בואו נקרא עוד כמה מילים. על כן כדי, שורה 71, על כן כדי ליתן שורש בגזע, לבל יבולה לצד הדמיוני והחומרי לגמרי, יכין אדון כל המעשים ברוך הוא רתיעה קודם, שמתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, והתגברה בהם למדי התכונה החומרית והכישרון הדמיוני במידה נפרזה. כמובן שזה לא טוב בעבודה זרה. כמובן שזה זה, זה, בסוף דבר צריך לבאר אותו וכו'. ואברהם שובר את כל האלילים שם. אבל, כן, מאחר של השכל הטהור שיסודו הוא דעת אלוקים מעכבתו. מזה יצא השבח שעכשיו קרבנו מקום לעבודתו, יכולים אנחנו להשאיר את תכונתה של העבודה האלוקית, את עוד החסד והצדק האלוקי הטהור בכל אותם הכישרונות שנמצאים בנו מיסוד הגזע המקורי שעובדי עבודה זרה היו אבותינו, שנותן אימוץ לכוח הגופי וכישרון הדמיון שימצא אחרי זיקוקו את מקומו המוגבל לו. זהו התכלית של הסברת המגיד, לסמן הייחוד של שני מיני האכילות שהם מכוונים לעומת שני מיני החיים לכל צדדיהם. אז המגיד מגיע מתוך הקרפס והיחץ, שיש שתי מדרגות של אכילה, אכילה הכרחית במקום היותר בסיסי ונמוך של החיים, ואת האכילה העליונה שהיא חירותית, שהיא של עונג, ושניהם צריכים להיות בתוך מצה אחת, כדי להגיד שהם קשורים אחת לשנייה. וזה גם התהליך של יצירת עם ישראל, שמתחיל בגנות או בעבדות או בעבודה זרה, ויוצא לשבח של חופש או... וזה עבד השם הוא לבדו חופשי, או של קרבנו המקום לעבודתו, שגם הדברים של עבודה זרה הם בסוף אנחנו לוקחים אותם איתנו לעבודת השם, את העוצמות של היצרים. זה דבר שחסר לנו היום, כן? כתוב שביטלו את יתר עבודה זרה, אז הוא יצא כדמות אריה מבית קודש הקודשים, וגם דבר מדהים. מה זה? באופן זמני, כי ראו שלא יכולים לעמוד בו, אבל קלעו אותו, וכתוב שהוא עתיד לחזור, אבל בצורה מתוקנת. והוא קשור לחזרת כל כוח המדמה. היום חסר לנו משהו בעבודת השם, כאילו ההתלהבות שהיה לעובדי עבודה זרה במקדשים שלהם, ביצר, כן, הרי מנשה, המלך אומר לרבה ששורה אותו בחלום, רבה ששואל אם אתה כל כך חכם, איך עבדתם עבודה זרה? מה אומר לו מנשה? אם אתה היית שם, בדיוק היית בריא והרץ יותר מהר. זאת אומרת, מה אומר לו? אתה לא יכול להבין את זה. למה? אין לך יצר כזה. כמו שמי שאין לו יצר עריות, אז הוא לא יכול להבין למה אנשים נכשלים בזה.
אולי זה הנבואה שהופסקה גם מהתחילה.
נכון, זה לא אולי, זה חז"ל אומרים את זה, שזה קשור בדיוק להפסקת הנבואה, יישר כוח. אז חסר לנו משהו היום בעוצמות האדירות של לעתיד לבוא, של הקרוב בעזרת השם, אז אנחנו נעבוד את השם עם השתוקקות כל כך גדולה, שאתה תרצה לרוץ כאילו לבית המקדש, כאילו אתה, יהיה לך יצר ללכת לבית המקדש לעבוד את הקדוש ברוך הוא. הלוואי שיהיה לנו יצר לבוא, לרוץ לתפילה, להתפלל, התפילה היא הרבה יותר מכבידה לנו מאשר שיש לנו השתוקקות להתפלל אותה, בדרך כלל לפחות...
וזה אם הייתו גם עם האסתטיקה ודברים ש...
כן, נכון, שעם היופי חיצוני וכו', אבל הכל יהיה כלים להופעת אור השכינה העליון. אז זה דברים שהם הושרשו בנו, דווקא מזה שאבותינו היו עבודה זרה. כמובן שאת החלק של עבודה זרה הוא לא טוב, אבל יש דברים שאנחנו צריכים לקחת משם. טוב, בואו נראה עוד קצת את ה... טוב, נרוץ על הרחצה קצת, אבל המוציא מצא זה כבר גדר חדש, את זה נראה. תראו, אין לנו עוד... מה זה? מה אתה אומר? לא, אנחנו נדלג על זה, לא נספיק, זה תראו בעצמכם.
אפשר אולי לעשות שיעור מתישהו.
אז זהו, זה מה שבאתי להגיד, אנחנו, גם את הסימנים אפילו, אנחנו, לא יספיק לנו רק עוד מחר. אז רגע בואו נחשוב שנייה. ביום א' אפשר ברביעי בתשע בבוקר, להוסיף עוד זמן שם. בסדר, על פניו, אולי יש מערל, אתם נכנסים למערל? יש מערל, אמור להיות. אז לא, אז אולי... אולי מחר... תראו, בואו ננסה, נקבע מחר זמן, או אחר הצהריים, אני אגיד לכם, או אחר הצהריים, או בערב, כאילו בזמן שיש את הסיכום שיעורים, אז אולי נקבע עוד זמן קצת של לימוד, בסדר? בואו נדבר מחר, בסדר? יש לנו בכל מקרה עוד מחר בזה, אבל טוב, הרחצה, רק נגיד בקצרה, לא נקרא את הכל, אבל לעומת האורחת, שזה כאילו משהו יותר נקודתי, יותר פעולה הראית, הרב כותב, שנסמכת לקדש, אז הרחצה זה כבר משהו יותר כללי. נקרא רגע מהר, ושאנו מסוימים אליהם את עצם החיים ומהותם האלו מצד קדושתם, אז גם אם תעבור עלינו רוח חירה פן על ידי גדולת הרוח הבא מהשקפת ערך הנשגב של החיים, יבוא אדם להיות חפץ להשתמש במכשירים באמצעים שאינם מגונים, להגיע על ידם לסוד החיים העליונים הטובים ונעים. אמרנו שראוי להעיר את הלב על ידי פעולה הרעית של הורחץ הנסמכת לקדש, כן, כדי שאדם לא ישתמש באמצעים לא טובים. אמנם אין עיקר כוח מציאות הכרח הרחיצה מתגלה שם במקום עשות הנפש לחיים העליונים, שהם באמת מצידם הרוחני והמוסרי המלא, כי אם בדרך מקרה והרי. אבל ביותנו עומדים כבר על הכיכר המעשי לעסוק באחדותם של שני מיני החיים, ולקחת עמנו את כל הנטיות הנמוכות להסתגל להם ולהעלותם, גם כן עד במתי החיים העליונים, ההלוכים, מתעלים ומתקדשים, את אותה המעלה של מצוות העונג, קדושת השבת וכו' וכו'. כאן מתעוררים כוחות החיים בעצם מוזם וטבעם. עכשיו הרחיצה היא נחוצה וטבעית, לא משהו ארעי, לא הוחץ, פעולה בודדת, אלא רחצה. במילים שלנו, תראו את זה, תקראו, אבל מה שהרב אומר, הורחץ זה כשאנחנו מסתכלים על העונג, על המגמה הסופית, שם אנחנו רק צריכים להגיד, תקשיב, כשאתה הולך לשם, תשתמש באמצעים טהורים, ואל תתיר לעצמך להשתמש באמצעים מקולקלים. אז זה הורחץ הרעי. אבל עכשיו, כשדיברנו על המגיד, מה אמרנו? אמרנו משהו הרבה יותר עמוק מזה. לא רק לא להשתמש באמצעים, כמו שיקיר שאל קודם, מה? אנחנו יכולים להעלות את הנקודות הנמוכות של החיים אל הקודש? את זה שאבותינו יהיו עובדי עבודה זרה, גם זה יעלה לקודש? פה כשאתה רוצה לבנות חיים בצורה מעשית, שהם מחברים את הנקודות הכי נמוכות לנקודות הכי גבוהות, פה כבר צריך תפיסת עולם שלמה של רחצה. לא רק איזה פעולה של רוחץ, אומרים, תיזהר, אל תשתמש באמצעי לא טהור. פה זה כבר תפיסת עולם שהיא אומרת, אני את כל החיים אני רוצה לתאר, את כל החיים רוצה לקדש, לקחת גם את הכוחות הכי, ופה צריך ברור מאוד מעמיק, ותארה מאוד מעמיקה, איך לא לוקחים גם את הצדדים השליליים של עבודה זרה, או הצדדים השליליים של העבדות, בסדר? ולכן פה צריך פעולה יותר יסודית, כללית, שנקראת בשם רחצה, ופה כבר גם יש עליה גם ברכה, זה לא כמו רוחה צהוב בלי ברכה, פה יש גם ברכה, בסדר? שזה תפיסת חיים.
כן, לכוון את זה של שמיים.
נכון. זה תפיסת חיים כללית של רחצה, של טהרה, כדי שנוכל לקדש גם את הכוחות הכי נמוכים של החיים, שגם יתחברו. טוב, מחר נמשיך מוציא מצב הזאת.